ערב טוב, הנושא שלנו היום זה תשובה מאהבה, והמקור לביטוי במסכת יומא, יש שם שני ביטויים, גדולה תשובה שהופכת זדונות, שזדונות נפחים לשגגות, גדולה תשובה שזדונות נפחים לזכויות, יש כאן פתירה, אומר התלמוד, כאן מיראה, כאן מאהבה. אם כן, הכיצד? הזדונות נהפכים לי זכויות. זה דבר שכשלעצמו צריך בירור, בירור מעמיק. אינני יודע אם הערב נספיק להגיע לבירור המטאפיזי. איך יכול להיות שזדונות נהפכים לי זכויות? אבל ההפרש כאן הוא ברור. אנחנו מדברים כאן על המוטיבציה של התשובה. שיש תשובה שבאה מפני יראה, והיראה היא תמיד חיצונית. זאת אומרת, אני יראה ממה שהוא מבחוץ. לעומת תשובה שהמוטיבציה שלה היא האהבה מפני איזשהו פרץ פנימי, מפני שאני אוהב את הטוב, מפני כך אני עסוק בתשובה. אם כן, יש הבדל עצום במדרגת התשובה. ניתן לומר שבאיזשהו מקום אותו אדם שעושה תשובה מיראה עדיין אוהב את החטא. אז מדוע הוא לא עושה אותו? כי הוא ירא. אבל החיבור הנפשי, הרצוני, החשק, הוא עדיין אל החטא. לעומת, מי שחוזר בתשובה מאהבה, מעיסת הרע מונחת כדבר שממילא. ברור שהוא לא רוצה את הרע, כי הוא רוצה את הטוב. יש לו הזדהות אמיתית, עצמית עם הטוב, ולכן עושה תשובה. ברור שאני חושב שיש פה הבדל תהומי, מבחינה מוסרית, בין שתי מדרגות התשובה האלה. השאלה היא, האם אפשר להגיע באופן ראשוני לתשובה מאהבה? כי לכאורה, תשובה מאהבה זה דורש הכרה ברורה שהטוב הוא טוב. וההכרה הזאת מטושטשת בדרך כלל אצל מי שחטא. יש לנו ביטוי אצל חז"ל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. ומכיוון שאדם עבר עבירה, אז הוא כבר לא חושב נכון. יש אטימות, טמטום זה נשון אוטם, משהו אטום בהכרה השכלית, ולכן קשה לו להכיר בכך שהטוב הוא טוב. לכן מה שיכול להביא אדם כזה שחטא לידי תשובה, באופן ראשוני יכול להיות רק היראה. כלומר, אי אפשר בשלבים ראשונים של התשובה שהאדם ירצה את הטוב מפני שהוא טוב, כל זמן שטומאת החטא והזוהמה שלו דבוקה באדם. לכן, בכלל לדבר על תשובה מאהבה, זה לכאורה רק ליחידי סגולה. רק יחידים, לכאורה, מסוגלים להידבק בקדוש ברוך הוא מפני שזו האמת. מפני הטוב העצמי. יש איזה משהו שמרשע שם? כן. טוב. מפריע לכם? טוב. אם כן, מצאנו בעיקר בהלכה ובכל הספרים המדברים על תשובה, כגון למשל ספר שערי תשובה לרבינו יונה מגירונה, אנחנו מוצאים, אני נקרא גם גירונדי, אנחנו מוצאים הדרכות רבות של תשובה מצד היראה. עכשיו, יראה ממה? יש יראה פשוטה ביותר. יראה מן האש של הגהינם. או יראה מפני התוצאות הבריאותיות. כן? יש מחלות שבאות בעקבות החטא. ויש יראה מפני מלחמות שתבונה, או תאונות דרכים שבאות בגלל החטאים. כל הקלטות מלאות מזה. אם כן, אפשר להיקבל יראה של פחד, של אימה. אבל יש יראה אחרת. למשל, היראה מפני עצם העובדה שאני נתון בעבירה. לא שאני יראה מן הגיהינום, אבל אני יראה מן המצב הזה שבו אני ממרא את פי המלך. זה כבר יותר טוב. או, לא עד כדי כך, יש יראה מפני הסמכות. ההלכה אמרה שאסור, וההלכה היא סוג של סמכות, ואינני רוצה להיות בניגוד לסמכות. עושה לחיות בניגוד לסמכות. כל אליהם עדיין בבחינת יראה. יראה כי בסופו של דבר אם הסמכות הייתה מתירה זה היה מותר. ואם הייתי מובטח שלא יהיה עונש, או שהקדוש ברוך הוא לא יסנה אותי בגלל אחר, אז הייתי אולי חוטא. מה שאין כן, התשובה מהאהבה, שהיא באה מהכרה שהרע הוא רע ושהטוב הוא טוב. יש עוד נקודה אחרת. אגב, יש בביטוי אצל חז"ל על עבירות, טוב, זה גם בתורה. בתורה יש עבירות חמורות בעריות. התורה מכנה עבירות של עריות בשם תועבה. כן, בבקשה? זה עדיין, זה סוג של אהבה, זה עירת הרוממות, מה שאתה אומר. אבל זה לא הכל. אם כן, יש ביטוי בתורה, עבירות של עריות נקראות בשם תועבה. ובר כפרה, חתנו של רבי יהודה הנשיא, שואל, מפני מה זה נקרא תועבה? תועה אתה בא. כשאדם נתון לעבירות מהסוג הזה, אז סולם הערכים של טוב ורע מתהפך אצלו. והוא משוכנע שמה שהתורה קוראת לו רע זה באמת הטוב, ומה שהתורה קוראת לו טוב זה באמת הרע. טועה אתה בה. במיוחד בעבירה של עריות, כי העבירה של עריות נוגעת בעצמיות החיים של האדם. ככל שהחלק הנפגע הוא חלק יותר פנימי, כך טשטוש השכל יותר גדול. כך שלכאורה, כפי שאמרנו, תשובה מאהבה היא דבר כמעט בלתי אפשר. לכאורה, כן. יש עוד מרכיב נוסף בהבדל בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה. תשובה מיראה היא מלווה בדיכאות החיים. יש איזו התמעטות של כוחות החיים כשאדם עסוק בתשובה מיראה. כי הוא ירא, וכל יראה מחלישה. לעומת זה, אדם שעסוק בתשובה מאהבה, הוא שמח. זאת תשובה שככל שהוא מתקדם בה, הוא שמח יותר. כן? זה ההבדל, אם כן, בין שני סוגי התשובות. והנה, גילה לנו רבנו הגדול הרב קוק, שהתשובה מאהבה הרבה יותר מצויה ממה שאנחנו חושבים, אבל היא מצריכה ביאור. כלומר, יש צורך לכתוב את ספר אורות התשובה של הרב קוק, הנה הוא, כדי להסביר כיצד התשובה מאהבה ובשמחה היא אפשרית גם בשלבים ראשונים. כאן אני אקרא לכם כמה שורות מתוך מכתב שהוא שלח אל תלמידו הרב יעקב משה חרל"פ בתקופה שבה הוא כתב את אורות התשובה. ואז הוא משתף את הרב חרל"פ בלבטים שלו כיצד לכתוב את הספר הזה. ואז הוא מסביר לו, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. קודם כל צריך להסביר מדוע התשובה מובטחת. שהרי רוב הייאוש שבעולם בא מפני שהאדם איננו מאמין שבידו לתקן את מה שקלקל. צריך קודם כל הסברה, הסברה רציונלית, הסברה הגיונית, או על פי התורה, על פי המקורות. מדוע התשובה היא בכל מקרה אפשרית. דבר שני, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. יש שלווה, יש שמחה. מדוע אתה שמח? כי אני שב. שמה תאמר, חזרה בתשובה מהסוג הזה היא שאננות. האדם מרוב שמחה לא יתעסק בתיקון העבירות ובחשבון נפש אמיתי שיברר מה הרע שבקרבו. אז זה צריך עוד בירור ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראה תיטעה. כלומר, אל תחשוב שאתה תשיג פחות תיקון בנפש על ידי שתתעסק בתשובה של שמחה. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. כן, הרב אומר דבר שצריך להוכיח אותו, מניין לו? כן, הרב אומר שאם אדם עוסק בתשובה, בשמחה ובאהבה, אז הוא עוד יותר יהיה זהיר בקיום המצוות מאשר בתשובה מהירה. זה דבר שצריך לברר מהו, מניין לו. ועם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה ביטחה עצומה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית האומרת באדר וחיים מלאים, הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואיכי וכו' וכו'. עד שאני מדלג, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה פנימית ועדינה איך כל הזדונות לכל מדרגותיהם וקל וחומר השגגות לכל מיניהם מתהפכים לזכויות גמורות. טוב, זה דבר באמת שתאריך בואו, אבל לכל פנים עיקרון יש לפנינו שיש תשובה מאהבה בעצם בהדרכה כוללת. זה לא בא לומר שאין קצת תשובה מהירה, אבל באופן בסיסי יכולה להיות הדרכה כללית לציבור שלם של תשובה מאהבה. השאלה היא מאיפה זה בא. לכן עלינו כאן לבאר מהו המקור בנפש לתשובה מאהבה. התשובה מאהבה מכונה בשני מקומות לפחות בספר אורות התשובה בשם התשובה השכלית. אהבה זה סוג של שכל, לא כמו שרגילים לומר שאהבה זה רגשות בלבד. אהבה היא רגש כל כך עליון שהיא מבארת, כשהיא אהבה אמיתית וזכה, היא מבארת באופן שכלי את האמת. את זאת הסביר רבנו הרמב״ם בהלכות תשובה פרק עשירי בהלכה האחרונה: אינו אוהב את השם אלא בדעת שידענו, ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. כלומר צריך הכרות שכליות כדי לאהוב את השם. אם אדם יודע את השם ידיעה שכלית, ידיעה של דעת, אז אחר כך ממלא הוא מתמלא, חדרי ליבו מתמלאים באהבה רגשית גם כן. זה עושה כל הזמן רעש, הדבר הזה. הרמקול, עושה כל הזמן רעש. הוא מרעיש. גם פה? גם פה. טוב. כן. טוב, אז אתה שומע את הרשרוש? לא יודע. אז אני כן, התשובה מאהבה באה מאהבה שכלית, מזה שאדם יודע את האמת. הרמב״ם מסיק מזה מסקנה: לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו ללימודים המודיעים לו את קונו. כלומר צריך ללמוד בצורה שכלית איך יודעים את השם. איפה עושים את זה? יש תוכנית, נקראת תוכנית אמונה, במכון מאיר, עוסקים בזה. כן. עכשיו, מהי ההכרה השכלית שמביאה את האדם לידי תשובה? זה באמת הנקודה שפה צריך לברך. יש נקודה ראשונה, והיא ההכרה שאני נברא. הידיעה שאני נברא מולידה באופן אוטומטי את הצורך בתשובה. כי ברגע שאני נברא, הכוונה שאני קיבלתי את המציאות שלי ממישהו אחר, מזולתי. זאת אומרת, אני לא מתחיל מעצמי, אלא מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא זה שנתן לי את המציאות שלי. אם כן, שורש החיים שלי נמצא בו, באינסוף. לא התחלתי מכאן, התחלתי מן האינסוף. ולכן ברגע שאני מכיר את עצמי בתור שכזה, יש לי השתוקקות לשוב ולמקור. זאת המשמעות של המילה ברא בעברית. ברא מקורו בארמית במילה שפירושה בחוץ. ברא זה בחוץ. גם בערבית, ברא זה החוצה. זאת אומרת, יש, או אפילו בשפות לועזיות אחרות, אירופאיות, אקזיסט, להיות קיים, הכוונה להיות בחוץ, אקס, בחוץ, איסט, להיות. זאת אומרת, עצם ההכרה שלי כעומד מבחוץ, זה דורש ממני, זה יוצר אצלי תביעה לחזור פנימה. זאת אומרת, עצם הידיעה שאני אני, אם אני מכיר בכך שאני נברא, אני רוצה לשוב אל מקור החיים. רוצה להגיד משהו. כן, תגיד. כלומר, אתה שואל, אתה שואל מדוע השורש שלי באינסוף יכול הקדוש ברוך הוא, איך אתה אמרת, לברוא אותי וללכת, אבל אם הוא ילך, הלך עליי, נכון? זה סיבת קיום עצמית, קוראים לזה בפילוסופיה, זה לא סיבת קיום מקרית, זה סיבת קיום עצמית, שאלמלא קיומו אינני קיים, אלמלא אחייתו אותי אין לי קיום. מה מחזיק אותי? מה מחזיק אותי אחרי? מה? אני אסביר לך משהו. יש ביטוי כזה שאמר איזה גוי אחד, אני חושב, משמע אני קיים. אז לאן הוא רצה להגיע לגוי הזה? הגוי הזה. הוא רצה להגיע לזה שאני קיים. נכון? מה יהודי אומר כשהוא פותח את העיניים בבוקר? מודה אני. כלומר, בגלל שאני מודה, אני קיים. במה אני מודה? שקיבלתי את קיומי מזולתי. זה פשוט, זה שני עולמות תהומיים. כי אצל המחשבה של דקארט הייתה מחשבה של גאווה. אני רוצה להיות קיים. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, על הגאוותן, כך אומרים חז"ל, מי שיש לו גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. צריך להחליט. זה מובן. אין ריבונו של המלכותו בכל משלה. אז איך יכול להיות קיום מבלעדיו? אני קצת מתחמק מדיון מעמיק, אבל זה בהזדמנות. כן? אבל אם כן, כן, בבקשה. כן. כן, אני מודה שקיבלתי את קיומי ממנו. זה משהו אחר. זה שני דברים. אני מודה למי שנתן לי קיום, ואז אני מכיר בזה שקיומי לא בא מאיתי, אלא בא מבחוץ. ברור. אם כך, יש לי השתוקקות אל שורש החיים שלי. כי כל דבר שואף אל מקורו. כלומר, אם אני מכיר בזה שאני מקור הקיום שלי, אז לאן אני רוצה לחזור? אל עצמי. אם אני מכיר בזה שקיומי מקורו מחוץ לי, אז יש איזו נטייה טבעית להכיר את עצמי במי שברא אני. אני מכיר שמשם אני בא. ומכיוון שאני מכיר שמשם אני בא, אז אני רוצה להכיר את זה. יפה. נכון, נכון, אתה צודק. כלומר, התפיסה הזאת, אם אנחנו נלך עד הקצה שלה, היא מבטלת את החיים. לפי זה אין ערך לחיים בכלל. לא, התפיסה הזאת לא שאיננה מדויקת, היא חלקית. ברור? התפיסה הזאת, אם היא הייתה היחידה הקיימת ביהדות, אז היינו מגיעים לסוג של ניהיליזם, של אפסיות. נכון? ולכן העבודה של התשובה נעשית רק בחלק מסוים של השנה ולא בכל השנה. לא כל יום יום הכיפורים. לא כל חודש הוא חודש אלול. אלא ישנם זמנים שבהם הנפש מעוררת בתוכה את ההשתוקקות הזאת, וזה תמיד בסופים. יש לנו ארבעה סופים. סוף היום, שזה הזמן לעשות תשובה, לפני שהולכים לישון. סוף השבוע, לפני שבת, שצריך לעשות חשבון נפש. סוף החודש, יום כיפור קטן, לפני ראש חודש, שעושים גם כן חשבון נפש, וסוף השנה, חודש אלול. זאת אומרת, תמיד בסופים, כשדבר מגיע לידי קיצו, יש התעוררות טבעית של הנפש להביל את העולם הזה. אבל אתה צודק שיש ביהדות עוד תנועה הופכית לזה, זאת תנועת החיים. כלומר, אנחנו חוזרים בתשובה לא כדי לשוב בתשובה. אנחנו חוזרים בתשובה כדי לשאוב משם כוחות חיים על מנת להחיות את העולם הזה. למשל, מה התפקיד, כלומר, מה המטרה של צום יום הכיפורים? התשובה היא פשוטה, הסעודה שבמוצאי הצום. זה שאוכלים אחרי צום יום הכיפורים, לא אוכלים בגלל שנגמר הצום. אין אפשר להגיד, נגמר הצום, אז אוכלים. אוכלים סעודת מצווה. זה סימן שכל המטרה של הצום הייתה להגיע לסעודה של מצווה במוצאי הצום. כלומר, שאבנו כוחות חיים מן הצום הזה, על מנת שאכילתנו בעולם הזה תהיה אכילה שיש בה קדושה. נכון? יש, למשל, מחשבה מוטעת מקובלת מאוד בציבור הכללי, שיום הכיפורים הוא היום הקדוש בשנה. לא נכון. היום הקדוש בשנה זה שמחת תורה. מדוע שמחת תורה? הנה, מתחילים בפסח. קדושה יש בו. אבל בפסח אי אפשר לאכול לחם. קדוש, אבל אי אפשר לאכול לחם. מגיעים סוף סוף לחג השבועות, אפשר לאכול לחם, אבל לא יושנים כל הלילה. אחר כך מגיעים לזמן שבו אפשר לישון בלילה, זה ראש השנה, ראש השנה, אבל יש חרדה כל הזמן. עכשיו אוכלים לחם ויושנים בלילה, אבל יש חרדה. יום הכיפורים לא אוכלים כלום. סוף סוף בסוכות אפשר לישון ואפשר לאכול לחם ואפשר לשמוח, אבל זורקים אותנו בבית. אז מחכים סוף סוף ליום קדוש אחד שבו אפשר גם לישון בלילה, גם לאכול לחם וגם להיות בבית ולשמוח. זה שמחת תורה. אבל יש רק בעיה, היהודים כשמגיעים ממצב כזה הם רוקדים כל היום, אבל מי שלא כתוב בהלכה שחייבים לרקוד. כן, אבל זה ברור. כן, התורה סידרה את המועדים באופן כזה שנדע שהמטרה היא הסעודה הזאת. כן, יש אפילו ביטוי כזה בפיוטים של יום הכיפורים: ובכן, מה נהדר כהן גדול, מתי? בצאתו. היה צריך לעשות פיוט: מה נהדר כהן גדול בבואו אל הקודש. לא, בבואו אל הקודש זה פעולה של תשובה, הוא חוזר אל מקור החיים, אבל זה מפחיד אותנו, אנחנו מפחדים ממיסטיקה כזאת. אז אין לנו ברירה, מוכרחים לשלוח את הכהן הגדול כשליח אל האינסוף, אבל צריך להיזהר שיחזור משם. קושרים לו חבל ברגל כדי שהוא יישאר קשור אלינו. כן? לכן אנחנו שמחים דווקא מזה שהוא אחרי התשובה יודע להביא משהו אלינו, אל העולם שלנו. או? יש ביטוי כזה: ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. נו, ומה נעשה שם? ונשובה עליכם. כלומר, המטרה של העקדה הייתה וישוב אברהם אל נעריו. ולכן ההערה שלך היא בהחלט במקום, אבל אי אפשר להתכחש לכך שיש באדם נוסטלגיה אל המקור שלו. זאת, זה נתון קבוע בנפש. ולמשל בבודהיזם אז הלכו רק בכיוון הזה, אז לא נשאר מהאדם כלום, המטרה היא האפסיות. ואילו התורה אמרה: החיים והמוות נתתי לפניך. אם אתה מיסטיקאי רגיל, אתה תבחר במוות. אבל אני בא לגלות לך, אומר משה רבנו, ובחרת בחיים. אפשר, אחרי שאתה עלית למקור החיים, לשוב אל החיים ולהצליח. כך שצריך לזכור תמיד שתקופת חודש אלול ויום הכיפורים זה אמצעי להצליח את החיים. אם כן, בואו נחזור אל העניין שלנו. ההכרה שלי את עצמי כנברא באמת יכולה ליצור אצלי איזה מין שאיפה טבעית של עלייה של הזהות שלי לריבונו של עולם. לפי זה יוצא שאם אדם חטא, אז יש ספק גדול האם הוא מסוגל, אם אדם חטא, יש ספק גדול האם הוא בכלל יהיה מסוגל לעשות תשובה. כי החטא טמטם את הלב, ומפני החטא האדם כבר איננו יודע שהוא נברא. כלומר, צדיק גמור, זה שהוא עושה תשובה, זה אני מבין. אדם שלא חטא, אני מבין מדוע הוא עושה תשובה. כי הוא כל הזמן רוצה לשוב אל מקור החיים. אבל מי שחטא, מי יודע אם הוא בכלל מסוגל לשוב? חידוש חידשה התורה, שגם מי שחטא יכול לשוב בתשובה. ברור? אבל התשובה של הצדיקים הגמורים היא מובנת מאליה. יש איזו נטייה קבועה של הנפש לעלות למעלה. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים מהליכתם, צדיקים גמורים אינם עומדים אלא ממשיכים את הליכתם. עכשיו, זה אם כן המקור הראשון של התשובה מאהבה. אז מה צריך ללמד את בני אדם כדי שיוכלו לחזור בתשובה מאהבה? צריך ללמד את בני אדם שהם נבראים. איך מלמדים את בני האדם שהם נבראים? הראשון שעסק בשאלה הזאת היה אברהם אבינו. אברהם אבינו פתח אוהל מבצעים. היה מסתובב עם האוהל שלו ממקום למקום, והיה מחלק לאנשים אוכל. סופגניות. ואנשים היו באים, אומרים, זה טעים, אוכל טוב, אשתך מבשלת טוב. ואחרי זה אברהם היה אומר, תגידו תודה למי שנתן. אז הם אומרים תודה לאברהם. ואז אברהם אומר, לא אני נתתי לכם, הקדוש ברוך הוא נתן לכם, ואז היו מודים לקדוש ברוך הוא. מה רוצה אברהם לומר בזה? ייתכן מאוד שאברהם, כן, הוא נאיבי, כן? הוא רוצה למשוך את בני אדם על ידי סוכריות, וככה הוא יגרום להם להאמין. כן, קצת ילדותי, קצת אפילו מאכזב אותנו ביחס לגודל הנפש של אברהם אבינו. משה מה לומר? שהייתה לאברהם אבינו מחשבה אחרת. במצב שבו אני אוכל, כשאני אוכל אני במצב שבו אני מוכרח להכיר באופן קיומי, בלתי אמצעי, בכך שהחיים שלי באים יהיה נחוץ. אז אני חווה את החוויה של הנברא. ואברהם לא רצה לעסוק במטאפיזיקה מופשטת, אבל הוא רצה להביא לאדם את הידיעה החיה שהוא נברא. וזה האופן שבו הוא הביא את האנשים לתשובה מאהבה. זה כתוב בספרי על הפסוק, ואהבת את השם אלוהיך. אומרים חז"ל, מה זה ואהבת? האהיבהו על בריאותיו כדרך שעשה אברהם אביך. כן, כך נאמר בספרי. כן, יש כאן חשיבות גדולה למטבח. כן, אנשים אומרים, כיצד מחזירים בתשובה? תשובה, תזמין לשבת. מה הקשר הזמנה לשבת לבין לחזור בתשובה? כוונה, אתה מזמין לשבת כדי לאכול. האכילה, יש בה סגולה זו, שהיא מודיעה לאדם שהוא זקוק לחיים מן החוץ. ולכן חשוב גם שהאוכל יהיה טעים. דבר נוסף, יש הכרה שכלית נוספת שמביאה לתשובה מאהבה, והיא שאיפת האחדות. מה פירוש הדבר? שוב אני קורא באורות התשובה בפרק ב'. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אור חי העולמים. מה רוצה לומר? יש השקפה כזאת, השקפת הטוב הכללי, על זה הרב קוק כתב כמה עשרות פרקים באורות הקודש. השקפה אומרת הכל טוב. קשה לומר את זה, כי כשמסתכלים על העולם רואים שיש בתי כברות, בתי כלא ובתי חולים. אז איך אתה יכול לומר, כשאתה רואה את כל הצער הזה, שהכל טוב? רואים שלא הכל טוב. אז זה תלוי באיזה נקודת מבט אתה מסתכל. אם אתה רואה את המציאות מתחילתה ועד סופה, מה שנקרא בעין האלוהית האחדותית, אז אתה גם רואה איך שהכל טוב. אם אתה רואה את העולם בעין מפורדת, אז יש טוב ויש רע. אני אומר את זה בקצרה, זה צריך הרבה הרחבה של העיקרון הזה, אבל זה היסוד. אז הרב אומר, איך מגיעים לתשובה מאהבה? כשהאדם מכיר שהעולם ביסודו הוא עולם אחד. הנה, הוא כותב כך. נשמת כל האצילית מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. והלא באמת, הכל הוא טוב וישר כל כך. והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? פירור משונה, מופרד כאבק דק, שכלו נחשב. כן? אדם איננו רוצה להיות מפורד. יש איזה מין השתוקקות להתקלל באחדות הכוללת. ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה תשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. אם נסיק מסקנה מדברי הרב, יוצא שכשאנחנו רואים תשובה שמביאה לאיחוד, זה סימן שזו תשובה מאהבה. אם אנחנו רואים תשובה שמביאה לידי פירוד, זה סימן שזו תשובה מהירה. כאן הרב רומז, שיבת ציון, שיבת עם ישראל לארצו, זו תשובה מאהבה, כי זה תנועה שמביאה לאיחוד. אם אני חוזר בתשובה ומפני כך אני שונא יהודים נוספים, זה תשובה מהירה. נפקא מינה לאוכל. שוב, אנחנו חוזרים אל האוכל. אם בגלל שאני מקפיד על כשרות, אני גורם ליותר יהודים להצטרף למזון כשר, סימן שהצלחתי במשימה של התשובה. אבל אם מפני שאני אוכל כשר, אז אני נמנע מלחיות בחברתך, כי בגלל חברתך אצטרך לאכול איתך וכו', אז יש כאן כישלון של התשובה. זה דבר שמתבקש מתוך העיקרון הגדול שהרב כאן מדבר עליו. לפי זה מובן, מדוע גם באיגרתו לרב חרל"פ, בהמשך האיגרת שהתחלנו לקרוא, הרב קושר את התשובה מאהבה עם הציונות. כאן מסביר הרב דבר יפה ביותר. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, הוא בא בן אדם ורוצה לחדש רעיונות, יוזמות, מעשיות אפילו, כדי לעודד לתשובה. צריך לעשות הרבה תשובה. אבל יש לו רק חיסרון אחד לאותו אדם, אדם עם כוונות טובות. ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יגיד. תרגום לעברית, הוא לא ציוני. לא יוכל לכוון שום דבר לעמידתה של תורת אמת. כי? כלומר זה יהיה טעות, כל מה שהוא יגיד בנושא הזה יהיה טעות. כי כל זמן מאיר בתכונתו. כלומר, לכל תקופה בהיסטוריה יש הערה מיוחדת. אופן מסוים של התגלות הבורא. דרך מה מתגלה הקדוש ברוך הוא בדורנו? דרך מדינת ישראל. אז אם אינך מבין את זה, אינך יודע איך לשוב אל השם. אני קורא שוב בפנים. ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים כמו שאנו רואים בעינינו, כן, זה גאולה עם הרבה סיבוכים, ומוקפת בהמון נגעים של עניי דעת סובלי חוליים רוחניים. יש לי רשימה של אנשים שמתאימים להגדרות האלה. ודאי, כן, אם הקדוש ברוך הוא החליט ככה לגאול, ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל לכונן אור גאולה ודרך חיים נשאר עמו העתידים להיות כולם שווה פשע. כלומר, אתה לא תוכל לעמוד נגד העובדה שריבונו של עולם מעוניין להחזיר את עמו בתשובה מאהבה דרך שיבתם לציון. זה חלק מן ההתעוררות לתשובה מאהבה. זאת אומרת, אפשר להגיע לתשובה מאהבה על ידי ציונות. זה עוד נקודה. עכשיו ניכנס עכשיו לדברים יותר מפורטים. עד עכשיו זה עיקרון. אבל אני צריך גם הדרכה מעשית. איך אני חוזר בתשובה מאהבה? אני הרי מסובך כולי בחטאים. וכל הזמן תפילת הסליחות אני זוכר שעשיתי ככה וככה ואכלתי מסטיק בלי כוונה, בירכתי על המסטיק בלי כוונה, ואני זוכר שאני לא התפללתי באהבה ושאכלתי את המצה בפסח בלי ללעוס אותה כראוי וכדומה, כן, הרבה עבירות חמורות מהסוג הזה, ושלא נזהרתי שלא יהיו קטניות בדני, כן. אז יש הרבה דברים שצריך לתקן. אלני מעיז לחשוב על דברים יותר חמורים, שמשל לא עמדתי בזמן התפילה לשלום המדינה, ועוד כמה דברים מזעזעים מהסוג הזה. אבל נגיד, יש לי כל העבירות האלה, אז איך אתה מדבר איתי על תשובה מאהבה? מה יכול להביא אותי לידי כך? במיוחד שהסליחות בנויות היטב כדי לדכא את הנפש, נכון? אז בשביל זה הצעת השם העליונה הייתה לסדר באמצע תקופת הסליחות חג ראש השנה. יום ראש השנה יש לו דבר מיוחד מאוד, הלא הוא יום הדין, בו זה היום שבו דנים את האדם בבית דין של מעלה. וכאן ההלכה אוסרת לומר וידוי. זה דבר מפתיע מאוד. אם מה שגורם לי להיכשל בדין, לצאת חייב בדין, זה העובדה שלא עשיתי תשובה, אז מה עליי לעשות ביום ראש השנה? להזדרז ולשוב בתשובה. צריך לעשות את זה מהר. אם לא הספקתי עד עכשיו, אז תנו לי הזדמנות ביום ראש השנה עצמו לפחות לומר וידוי, ועל ידי אמירת הוידוי אצא זכאי בדין, כי הרי הוידוי הוא חלק של התשובה. באה ההלכה אומרת, אסור להתוודות בראש השנה. לא מרשים לך, אסור. למה? אבל אני רוצה לחזור בתשובה, יש לי הרהורי תשובה כל הזמן, תולי להתוודות. אומר, תשמע, זה לא מעניין אותנו החטאים שלך היום. בשביל זה יש יום כיפור. היום אתה צריך לעשות משהו אחר. בוא תיקח את המחזור ותתפלל. ועל מה המחזור מדבר? המחזור מדבר על דברים אחרים לגמרי. על זה שאנחנו משתוקקים לזה שהקדוש ברוך הוא ימלוך בעולם כולו. ומזכירים דברים גדולים כגון את מעמד הר סיני, וכן המבול, וגם את עקידת יצחק, ואת קיבוץ הגלויות, ואת תחיית המתים, הרבה הרבה דברים גדולים, כשהכל סובב מסביב לנקודה אחת, גלות השכינה והציפייה לזה שריבונו של עולם ישוב למלוך בעולמו. טוב, זה יפה, כל הדברים האלה מרוממים את הנפש, אבל הם גורמים לי לשכוח את החטאים שלי. אומרת ההלכה, מצוין, אנחנו רוצים היום שתשכח את החטאים שלך, כי כשאתה מתעסק בחטאיך אתה נופל לתוך קטנות, וזה עצמוכת. אנחנו מעוניינים שהנפש תתעסק בתוכן אלטרנטיבי, לא רק בחטאיך הפרטיים, שבזה אתה כל הזמן מתעסק בתקופה שלפני ראש השנה ואחרי ראש השנה וגם ביום ראש השנה, בהרהורי תשובה שעולים על לבך. אנחנו רוצים לרומם את כל ההתעוררות הזאת להיותה תשובה מאהבה, ואדם איננו יכול להגיע לתשובה מאהבה אם אין לו תוכן אהוב. לכן אומרים לו, הנה זה מה שיש לך לאהוב, אתה אוהב את זה, אתה אוהב את קיבוץ הגלויות ואת מעמד הר סיני מלכות השם בעולם, אתה אוהב את זה. נו, אז עכשיו החטאים שלך כבר מפסיקים לעניין אותך, ולכן כשאתה חוזר בתשובה מהם, אתה חוזר עליהם בתשובה ביום הכיפורים, אתה שם לב שאתה כבר חוזר עליהם בתשובה מאהבה וכבר לא מהירה. כן. כדי להגיע לתשובה מאהבה בראש השנה צריך לעשות עבודת ניקוי לפני כן, ניקוי ראשוני, שפשוף. השפשוף הזה זה תקיעת השופר מאז ראש חודש אלול אצל האשכנזים, והסליחות שאומרים בכל התקופה הזאת גם כן. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם הכנות בנפש כדי להיות מסוגל לקלוט במידת מה תשובה מאהבה. על זה נאמר, יש מדרש על פסוק בהושע, והשם, לא, זה בישחה ביואל, והשם הקדים את קולו לפני חילו. אומרים חז"ל, קולו זה ראש השנה, חילו זה יום הכיפורים. כלומר, יש התעוררות של הקול של הקדוש ברוך הוא, הקול שאנחנו שומעים בתקיעת שופר, על מנת שנתאהב בקול העליון הזה, ואחר כך כשאנחנו באים ליום הכיפורים אנחנו יכולים בקלות לתקן את החטאים הפרטיים. יש יהודי גדול שהבין את זה, שמו רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי כתב סליחות, ואחת הסליחות של רבי יהודה הלוי נקראת בשם ישן אל תרדם. מה התוכן של הסליחה הזאת? אם אנחנו רואים סליחות רגילות, זה כל הזמן מדבר עד כמה שנראה, ואילו הסליחה של רבי יהודה הלוי אינה מדברת על זה כמעט. היא מתחילה כך: ישן אל תרדם ועזוב התלהליך. הרחק מדרכי בני אדם, ושור, שור הכוון תסתכל, דרכי גבוהיך, ורוץ לעבוד צור קדם, כרוץ כוכבי נגהיך. מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. הקץ, כלומר תתעורר, לראות שמיו ואת מעשה אצבעותיו. תסתכל על השמיים קצת. וראה כוכבים, חותמיו, פיתוחי טבעותיו. אני לא כך מבין. העירו אותי לסליחות, ועל מה מדברים איתי? על אסטרונומיה. אני פחות, אם כבר הערת אותי לסליחות, אז תגיד לי שאני לא בסדר, וכך אני אחזור בתשובה. וצא בחצות הלילות, בעקבות אנשי שמות, אשר ליבם תהילות, ואין תוכם תוך ומרמות. דרכם סולם לעלות, עד השם אלוהיך. איזה דברים יפים. נו, אחרי שהוא אמר לך את כל זה, ואני דילגתי על כמה דברים, בסוף הוא אומר, נו, תראה כמה חטאים עשית, אתה לא מתבייש. אז ברור, שברגע שיש לאדם אלטרנטיבה נפשית לפנות אליה, אז באמת גם החטאים שלו כבר אינם דבקים ברצונו. הרצון שלו מתנתק מן החטאים, ולכן הוא חוזר בתשובה. זה אם כן, הדרכה ראשונה. לעבור את ראש השנה, זה עוזר לעשות תשובה מהאהבה, כן? כן, רבי יהודה הלוי יש לו אסטרטגיה כיצד להביא אותך לידי תשובה מהאהבה. יש עוד אסטרטגיה אחרת, מפורסמת גם, כן? זאת האסטרטגיה של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב דן בשאלת החשבון הנפש. כשאדם עושה חשבון נפש, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לכאורה לבדוק מה בתוכו בסדר, ומה בתוכו לא בסדר. אז על מה צריך להסתכל תחילה? העצה המקובלת היא, בוא תראה מה רע אצלך. אבל יש בעיה, שאם האדם מתחיל לראות מה רע אצלו, הוא יגלה הרבה רע, אבל הוא לא יגלה את הכל. הוא יעצור באמצע. בגלל שהמודעות לרע שבי תגרום לכזה דיכאון שלא יהיה לי כוח לעבור על כל הרע שלי. לכן יש לרבי נחמן ברסלב עצה הפוכה. הוא אומר, לך תחפש מה טוב אצלך. אבל יש מעט מאוד, זה בסדר. אם תחפש רק את הטוב שבך, אתה תצטרך בשביל זה לעבור על כל חלקי האישיות שלך, ויהיה לך כוח לעשות את זה, כי המטרה שלך היא לגלות את הטוב שבך. זה כמו אדם שמחפש חתיכת זהב קטנה בתוך ערימה של חול. אז הוא מסנן את כל החול דרך מסננת כדי למצוא את חתיכת הזהב. מה שאין כן, אם האדם רוצה לחפש חול, הוא אומר, מצאתי מספיק. הוא לא צריך לחפש, לאסוף את כל, לאגור את כל החול כולו. אבל אם אומרים, אתה תחפש את המרגליות הטובות ואת הזהב שנמצא בתוך החול, אז עד רבה, הוא יעבור על הכל, ואז חשבון הנפש יהיה יותר שלם. אבל חבל להגיד את זה במילים שלי, לכן אגיד לכם את זה במילים שלו. זה בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה רפ"ב. היא מכונה גם בשם תורה הזמרה לאלוהי בעודי. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. איפה זה כתוב? מסכת אבות. במסכת אבות כתוב שצריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. כלומר, כל אדם, אפילו רשע גדול, יש לו איזושהי נקודה טובה אצלו. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה. כלומר, אם מראים לאדם מה טוב אצלו, אז הוא חוזר בתשובה. יש ביטוי, למשל, בספר משלי, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הודע לחכם ויהווך. אמרו בעלי המוסר כך, אל תגיד לאדם, אתה לץ. כלומר, אתה רואה אותו עושה עבירה, אתה אומר לו, לץ. מה יקרה אם תגיד לו ככה? ישנאיך, אל תוכח לץ, אל תגיד לו שהוא לץ. פן ישנאיך. אלא מה צריך לעשות? להגיד לו, אדם חכם כמוך? לא הייתי מצפה ממנו להתנהגות כזאת. כן? הודע לחכם ויאבק. כן. הוא לא דן בשאלה הזאת. לא דן. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננתה על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את כל אדם את הכל לכף זכות, אף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו ועוד מעט ואין רשע. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב, שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו, ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט ואין רשע, על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה התבוננת על מקומו ואיננו. מה זאת אומרת? התבונן על מקומו הראשון שבו היה, ותראה שהוא כבר לא שם, ואיננו שם. טוב, זה דבר פשוט, כן? עכשיו יש איזה המשך, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כלומר, צריך לדון את כל אדם לכף זכות. גם אני אדם, אז גם אותי צריך לדון לכף זכות. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד, להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. כמבואר אצלנו כמה פעמים. זאת אומרת שאלה, יש ביטוי כזה שרב נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. איפה הוא לקח את זה? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מה? בשולחן ערוך זה לא כתוב, מה? והייתך שמח, זה נאמר בחגים. מה? אז לא כתוב שזה מצווה. כתוב, תחת אשר לא עבדת השם ולא לך בשמחה. כן, זאת אומרת שבדרך אגב משתמע, אבל לא נאמר בתורה, היה שמח. אז זה אחד מחסידי ברסלב מלפני 50 שנה כתב ספר עונג יום טוב, רב אפרייבל מירושלים. אמר שההסבר הוא שאם אדם לא שמח, אז הוא עצוב. ואם הוא עצוב, אז הוא יהיה עצוב מאוד. ואם הוא עצוב מאוד, הוא יכנס לדיכאון. אם הוא יכנס לדיכאון, הוא עלול להתאבד. להתאבד? זה פיקוח נפש. כל מצוות שבתורה, חוץ משלוש מצוות, נדחות מפני ויכוח נפש. זאת אומרת ש 610 מצוות, כן, מתוך 613, 610 מצוות ששקולות כנגד העצבות. מכאן שהשמחה שקולה כנגד 610 מצוות. זה מצווה גדולה, זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. טוב, אז בואו נראה שוב את הדברים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב. הסתכלתי בתוכי, ממש הגיל אותי. והוא מלא חטאים ורוצה הבעל דובר, בעל דובר זה בעל דבר, כוונה השטן, להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום. אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו עוד איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף שכשמתחיל להסתכל באותו אדם, אז הוא מצא. מצאתי משהו טוב אחד שעשיתי. עכשיו אני מסתכל על הדבר הטוב שעשיתי ואני רואה, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין לו מתום. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כלומר, נכון שכשלתת הצדקה זה היה בגלל שעיתונאים היו שם ורצית שיפרסמו למחורת בבוקר שנתת כך וכך כסף להתאחדות. כן, זה הסיבה שנתת. נכון, אבל בתוך זה לא היה איזשהו קמצוץ, איזשהו אטום של כוונה טובה? היה. אז תסתכל רק על האטום הזה. כי אף על פי כן, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ובקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את נפש, את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנב. ועל ידי זה, עכשיו יש פה, כן, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה בבחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננתה על מקומו ואיננו. כמו שצריכים לדון אחרים לכף זכות, אפילו את הרשעים ולמצוא בהם איזה נקודות טובות, ועל ידי זה מוצאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט והתבוננת הכנל, כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו שלא ייפול לגמרי חס ושלום, רק עד רבה יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט טוב שמוצא בעצמו. וכו' וכו'. עכשיו, נגיד, בסדר, אז מצאתי נקודה אחת טובה בתוכי, נו באמת, זה כזה טוב? לא, על ידי שאתה מוצא נקודה אחת טובה בתוכך, תדע לך שעל ידי כך אתה תמצא עוד נקודות שעד עכשיו לא ראית. ואז יוצא שבתוך החושך הגדול של הנפש, פתאום יש נקודת אור פה, ועוד נקודת אור שם, ועוד נקודת אור למעלה, ועוד נקודת אור למטה. ואחר כך יש איזה דימוי יפה ברבי נחמן, אני לא אקרא לכם את זה מבפנים, שכל נקודת אור כזאת היא כמו תו מוזיקלי. וכאשר מצרפים את כל התווים ביחד, יוצא ניגון. ועל ידי שהניגון הזה של כל הנקודות הטובות שנתלקטו בתוך הנפש, על ידי הניגון הזה אפשר גם לעשות ניגון אישי של האדם, שבו הוא מזמר לשם. אז איך הוא מזמר לשם? אז אמרה לאלוהי, איך? בעודי, בעוד מעט שבתוכי, על ידי זה אני יכול עדיין לזמר לשם. והזהיר רבנו זל מאוד ללך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם. כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את ניגי לבבו ומחאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמם לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה בעל דבר שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודה טובה, ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לשם בבחינת הזמרה לאלוהי בעודי, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם כנ"ל. זאת הדרכה מעניינת שבסופו של דבר מביאה לחשבון נפש אמיתי, שמטרתו איננה להפיל את האדם אלא לרומם את האדם.